העולם הגדול עם אורי הראל. האזנה נעימה. שלום וברוכים הבאים, לי קוראים אורי הראל ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות כשכל הרצאה כחצי שעה על המקומות המעניינים ביותר בעולם, המקומות היפים ביותר שעשו לי את זה. והפעם פרק ב' של הרצאה על פינלנד. להרצאות על פינלנד, לשתי הרצאות אני קורא החיים הנינוחים לצד הטבע הפראי. בהרצאה הקודמת, ההרצאה הראשונה, אני דיברתי על הטבע הפראי של פינלנד, על המרחבים האדירים, על בעלי החיים, על האגמים, היערות, על הנופים המרשימים מאוד של אותה מדינה המעניינת כל כך בצפונה הרחוק ביותר של אירופה. והפעם אני הולך לדבר על החיים הנינוחים, על המדינה עצמה, על האנשים עצמם, מהו סוד הקסם, מהו האיחוד של פינלנד. אז ההרצאה בעצם מתחילה בכך שבאחד הקיצים אני נוסע לפינלנד, אני מטייל ברגל בנופים המרשימים, אמנם לא דרמטיים כמו השכנות שלה או למשל כמו נורווגיה, אבל טבע בתולי כמעט ללא אנשים, כשרוב האוכלוסייה ממוקמת בשליש הדרומי ביותר של המדינה, ואני נכנס לאגמים, והיום הוא יום ארוך מאוד, אפילו בדרומה של המדינה, אתם יכולים בשעות הקיץ, של בחודשי שיא הקיץ, אתם יכולים להיות יוני, יולי, אוגוסט, אתם יכולים להיות רחוק עד שעה מאוד מאוד מאוחרת במים לאור יום, שמשוקעת מאוד מאוד מאוחר, דמיינו לכם שסביבכם בעצם מרחב עצום של אגמים, ויערות ונופים ו... הייתי אדם צעיר באותו זמן וחשבתי לעצמי עם כל האנשים מסביב והאנשים שמחים מאוד ומאושרים, יש להם בסך הכל 3-4 מרשים של קיץ ואז מגיע חורף המאוד מאוד מאוד קשה, 7-8 חודשים קרים מאוד של חורף, ואני חושב אולי קיץ בפינלנד במרחבים האלה הנינוחים והנעימים אולי זה סוד האושר. ואכן, בפינלנד מיד נדבר על סוד האושר של פינלנד. אז בכלל, בוא קודם כל נדבר על המקום עצמו. האזור הוא מאוד מאוד רחוק, בצפון הרחוק של אירופה, מעבר, כל המדינה נמצאת, מעבר לקו 60 מעלות צפון, זה מאוד 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 צפון, קר, מספר 6-7 חודשים בשנה, קר מאוד, הטמפרטורות אפילו בדרומה של פינלנד, וודאי בצפון, נושקות אל מתחת לאפס 4 חודשים בערך בשנה, מה שגורם למעט מאוד שמש, למחסור בהורמון הסרטונין, שעלול לגרום לאנשים, מחסור בו עלול לגרום לאנשים לדיכאון, לתוקפנות, לשעמום, למחסור, חוסר חשק, פשוט חוסר חשק בחיים, ואז גם שיעור התאבדויות גבוה יחסית בפינלנד, למרות שבה 4-5 השנים האחרונות שיעור ההתאבדויות בפינלנד קטן יחסית למה שהיה בעבר, אבל עדיין גבוה מהמספר הממוצע במערב אירופה. כלומר, למרות הנופים המרשימים, היערות, האגמים, עדיין בפינלנד חיים נינוחים ומשעממים. ומשעממים רוב השנה ורוב הזמן. אז מה הסוד של פינלנד? ולמה פינלנד כבר 3 שנים ברציפות, ובעשורים האחרונים, ב-20 שנים האחרונות, הם מככבים ב-5 המקומות הראשונים, באיכות החיים מהגבוהות בעולם. שימו לב, המדינה מבחינת ביטחון, מהבטוחות ביותר בעולם. צדק חברתי, מהמדינות המובילות בעולם. קידום חברתי כנל, מערכת משפט עצמאית, בנקים יציבים, מהמדינות המושחתות הכי פחות באירופה ואף בעולם, מערכת רווחה מאוד 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 מצוינת וטובה, 30% מהתוצר הלאומי הגולמי עובר לרווחה, 30%, כן? זה מספר אדיר, בפינלנד שירותי הרווחה זה אומר ששירותי בריאות חינם, חופשת לידה בערך שנה וחצי, גם לגברים יש חופשת לידה, חינוך חינם, סטודנטים מקבלים תמיכה כלכלית מהמדינה. בקיצור, גן עדן, הלוואי עלינו. כמובן, מיד יקפצו ויגידו המצקצקים בלשונם שגם אצלנו היה יכול דבר כזה אם לא היה תקציב ביטחון. זה נכון, יש פה מעט מאוד תושבים, 5.5 מיליון תושבים על הרבה מאוד שטח וכלכלה מאוד יציבה, עקב כך שאין כמעט תקציב לביטחון, ועדיין אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד על לאן לוקחים את הכסף החברתי. בעצם בפינלנד הפינים אמרו לעצמם, אנחנו רוצים שיהיה טוב לאחר. עוד דבר מאוד מאוד ייחודי בפינלנד, קידום נשים. זה בעצם אחת המדינות עם קידום הנשים מהמובילות ביותר בעולם, בדומה לשאר המדינות הסקנדינביות, דנמרק, נורווגיה ושוודיה הסמוכות אליה, ושונה מאוד מהמדינה ממזרח, המדינה הענקית שנקראת רוסיה, שבעצם פינלנד מהווה תווך גיאוגרפי בין המדינות הסקנדינביות שציינתי לבין רוסיה. שוויון מגדרי, שימו לב, ב-1906 זה המקום הראשון בעולם, פינלנד המקום הראשון בעולם שנשים יכולות להתמודד ולהיכנס לפרלמנט, כבר ב-1906. היום כמעט מחצית מחברי הפרלמנט הם נשים. ראש הממשלה כרגע 2020 וראש הממשלה הצעירה ביותר בעולם המכהנת, סוניה מרין, בת 35, מהמפלגה הסוציאל דמוקרטית, פוליטיקאית שעלתה כמטאור בשנים האחרונות, ראש עיריית העיר השלישית בגודלה בפינלנד, עד לפני שנים בודדות, עד לפני כשלוש שנים, עיר שנקראת טמפרה, והיום היא ראש הממשלה.
Society, the future in a way that is socially, economically, but also environmentally sustainable. So actually the agenda hasn't changed. We have worked on these issues before and we are continuing to work to the agenda as a fourth, but
פינלנד היא חברה מאוד הומוגנית. זה כל מה שציינתי קודם על מערכת הרווחה ועל קידום חברתי ועל תמיכה סוציאלית באחר יכול לקרות בעיקר במדינות הומוגניות, לא במדינות עם מאגרים. לפינלנד מעט מאוד מאגרים. אגב, אנחנו נדבר על המיעוט השוודי מיד, אבל יש קבוצה קטנה של כמה אלפי צוענים בפינלנד שנתקלתי בהם באחד המסעות שלי. זה ממש קבוצה קטנה ודי נדיר לפגוש אותה בפינלנד, והם די נטמעו באוכלוסייה. כיוון שהם מעט מאוד, אין בעיה מאוד קשה של צוענים וכו', וכל התופעות שיש יחד עם הצוענים, כמו קייסות, גניבות וכו', הם די נכנסו, נטמעו באוכלוסייה, בגלל שהם באמת מספר מועט. בפינלנד יש ערך שוויוני מאוד גבוה, כלומר השוויון הוא חשיבות, יש לו חשיבות מאוד גדולה בין האזרחים. העם צנוע באופן יחסי, אתם לא תראו התרברבויות ושחצנויות, אתם לא תראו הרבה מאוד שכונות יוקרה, כמעט ואין. יש כמובן בערים הגדולות, אבל מעט מאוד, וכמעט אין פערי מעמדות בפינלנד. פינלנד עבדה מאוד 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 קשה כדי להגיע להישגים האלה, זה לא דבר ברור מאליו. עד לפני כ-50, 40, 50 שנה, פינלנד הייתה מדינה מאוד 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 ענייה, כיוון שאין לה הרבה מאוד מקורות הכנסה רבים, היא סבלה ממחסור יחסית, רחוקה מאוד בצפון, מאוד מאוד מעוניינת להשתלב באירופה, אבל עד שהשתלבה באירופה עברה הרבה מאוד קשיים, ולכן אני אישית מאוד מאוד שמח לראות את פינלנד כרגע במצב טוב כלכלית, טוב חברתית, לעומת מה שהיה בעבר. עוד דבר מאוד מיוחד בפינלנד שחשוב לציין אותו הוא נושא מערכת החינוך. האיחוד של מערכת החינוך בפינלנד, שבסך הכל הרפורמה שהובילה להצלחה היחסית רק החלה בשנות ה-80-90, לא מזמן יחסית, והרפורמה אומרת שזו מערכת שבעצם נוסדה בידי אנשי חינוך מקצועיים ולא על ידי פוליטיקאים. כלומר, נגיד, שר החינוך וכל אנשי המשרד שלו הם אנשי חינוך, הם לא אנשים שהוצנחו פוליטית, וזה דבר מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי במדינה שמעוניינת באמת וחשוב לה באמת נושא החינוך. עד 20 תלמידים בכיתה, חוק מדינה, לא יהיה יותר מ-20 תלמידים בכיתה יסודית. השקעה בתשתיות לימוד, במחשבים, בהרבה מאוד שעות לימוד, ואפילו לעתים לתלמידים שנכשלים ולא מצליחים בלימודיהם, לתלמידים בכיתות הגבוהות יותר, המדינה מממנת מורים פרטיים, מה ששמעתם. זה פשוט פשוט מדהים. הציבור מאמין במערכת, ההצלחה היא בזכות האמון הציבור. המערכת מאמינה במורים, לכל מורה יש מינימום של תואר שני, כלומר פחות מתואר שני הוא לא יכול להיות מורה בבית ספר, גם לא בכיתות א' ב', כלומר בבתי הספר היסודיים. מורה חייב להיות עם תואר שני וגם עם הוכחה שהוא עבר הכשרה בהוראה, מה שמאוד מאוד מאוד משמעותי, וכמובן השכר של המורים הוא שכר מאוד גבוה, פינלנד היא ממוקמת בדירוג מהגבוהים ביותר באירופה לשכר למורים. כלומר, בפינלנד אמרו, לנו חשוב החינוך, ולכן אנחנו נשקיע בחינוך, וגם נתגמל את מי שעוסק בחינוך בצורה יפה, אבל כמובן גם אנחנו רוצים תוצאות טובות, אנחנו גם נכשיר ונשקיע כלכלית, כדי לקבל את המורים הטובים ביותר שיחנכו את התלמידים שלנו. אז זה מאוד 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 חשוב, ואכן היום פינלנד משמשת אורים ותומים לנושאי חינוך שונים, כמובן שכל מדינה עם ההוואי שלה, עם האפשרויות שלה, עם התקציבים שלה, אבל באחד מבתי הספר בפינלנד, בעיר קטנה יחסית בפינלנד, שנחשפתי, פגשתי מנהל בית ספר ושאלתי אותו, תגיד, איך מגיעים אליכם מכל העולם ללמוד? אתם באמת נותנים להם להיכנס לכיתות, ללמוד, איך מחנכים אותם וכולי? אז הוא ציין בפניי שכל מדינה שמעוניינת, שפונה אליו, או לשר החינוך של די, שאותה מדינה, אותם נציגים מהמדינה שמעוניינים ללמוד מפינלנד, איך לשפר את מערכת החינוך במדינה שלהם, כל מדינה כזאת נדרשת לשלם 1,200 אירו כדי להגיע וללמוד. כלומר, זה לא לימודים חינם, אלא בעצם תשלום לממשלת פינלנד עבור האמצעים האלה שעזרו לפינלנד להגיע למקום שאליו הם מגיעים, ומבחנים, מבחני הפיזה ומבחנים אחרים שנערכים בפינלנד. פינלנד היא בין הטובים ביותר באירופה ואף הטובה ביותר. דבר באמת מעניין ויפה. בפינלנד כמעט אין שחיתות, כן? אם יש, והיו בעבר ראשי ממשלה נדרשו פשוט לסור מתפקידם, והם, הציבור קרא להם, או הם עצמם אפילו קראו, פשוט החליטו להתפטר. כמעט אין פשע, כן? בערים הגדולות אתם תראו פשע, אבל מעט מאוד. המשטרה עוסקת במניעת הפשע, וזה כמעט לא קורה. כמעט לא קורה. דבר מעניין נוסף בפינלנד, בזכות האגמים הרבים, הטבע המיוחד והפראי של פינלנד, הרבה מאוד יערות ואגמים, טבע מאוד ייחודי ובאמת מפעים וקמאי ומאוד מיוחד, יש התפתחה בפינלנד אדריכלות סביבתית, אדריכלות נוף מאוד 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 ייחודית, שזה מדובר פה על גני פסלים מאוד מיוחדים, על גנים שמשתלבים עם הסביבה הבוטנית היפהפייה, וגם כמובן אדריכלות ערים. דבר מאוד מעניין, בחבל האגמים של פינלנד, שנמצא פחות או יותר בשליש, נגיד בין השליש הראשון לשליש השני של המדינה, אם מסתכלים על המפה, יש חבל גדול עם הרבה מאוד אגמים, עשרות אלפי אגמים, ושם יש כבישים שתוכננו לנסוע מעל אגמים, בקשרים מעל אגמים. אתם יכולים לנסוע מספר קילומטרים מעל אגם שסביבכם, למטה בעצם מתחתכם אגם ירוק ואגם כחול ויפהפה, ומסביבכם צמחייה ירוקה, עצי לבנה, אורנים, אשוחים, במאות אלפים כאלה, וזה באמת מה שאני קורא לו, ובאמת הטבע הפראי, הטבע הייחודי, הטבע שגורם לכם לרצות באמת, אתם יודעים, פשוט ללא דרמה מיוחדת, אבל מאוד 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 מעניין ומחבר אתכם אל הטבע בצורה שלווה. אז הרבה מאוד קשרים בתוך מעבה היערות ובתוך ומעל האגמים, וזה דבר מאוד 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 ייחודי כאמור לפינלנד, ואין הרבה מדינות שיש את זה אצלם. ציינתי את הכלכלה, אם אני אדבר על כלכלה באופן עקרוני, זו כלכלה מאוד יציבה, אחת מה-12 הראשונות שבהם מונהג אירו. היא הצטרפה לאיחוד אירופה ב-1995, פינלנד מאוד מאוד צמחה להיות חלק מהאיחוד, ו כיוון שהיא נמצאת כל כך רחוק, כל כך מנותקת ממרכזי הכוח של אירופה, מגרמניה, צרפת, איטליה, מהמדינות החזקות והגדולות של אירופה והמאוכלסות של אירופה, פינלנד מאוד מאוד שמחה מיד להצטרף, וכמובן אז ב-1995 היא נזקקה לסיוע כלכלי כדי לשפר את הכלכלה, ואז יכלה להקצות כספים לאותה רפורמה שציינתי קודם שקשורה לחינוך ולשירותי הבריאות והרווחה וכולי. אז הנה עוד סיבה למה בעצם הכלכלה של פינלנד היא כלכלה עם חשיבה קדימה, ובעצם עם האיחוד לאירופה היא קיבלה את בעצם את הגושפנקה להיות חלק מהגוש האירו, שאז ב-1995 כל מדינה כמעט באירופה שאפה, למעט בודדות מאוד שאפשר לציין כמו נורווגיה ושוויץ, אבל רוב מדינות אירופה שאפו אז מאוד מאוד להצטרף לאיחוד, להיות חלק מגוש האירו. היום זה קצת התערער ויש מדינות שמעוניינות כמו בריטניה שמעוניינות לעזוב את הגוש. אבל פינלנד הייתה מאוד מאוד שמחה להצטרף, ובעצם זה נתן את החותמת הרשמית לכך שפינלנד היא מדינה מערבית לחלוטין, כיוון שהיא קרובה לרוסיה, היו בה גם סממנים שהם מעט אוטוקרטים לפני כן, לפני שהצטרפה לאיחוד האירופי, וגם אירופה אי שם בבריסל וכמובן בשאר המדינות בגרמניה ובצרפת מאוד סמכו שפינלנד היא בעצם אי שם בצפון הרחוק, היא בעצם חלק מהגוש האירופאי ולא עדיין מה שנקרא שייכת לגוש הסובייטי לשעבר, גוש שבעצם מתרחק מאירופה. הם מאוד מאוד צמחו לראות את פינלנד בפנים, אז בעצם אפשר לקרוא לזה מעין סוג של win-win situation. הכלכלה הפינית מושתתת הרבה על עץ, אמרנו יש בפינלנד כמות עצים מדהימה, אז תעשיית העץ והנייר מאוד מפותחת בפינלנד. אני בעצמי כשנסעתי מספר פעמים בפינלנד, גם בצפון בלפלנד, באזור לפלנד, חבל לפלנד, החבל הצפוני ביותר בפינלנד, אתם רואים מרחוק או מריחים את התעשיית הנייר של פינלנד, שהיא מאוד מאוד משמעותית ומאוד חשובה שם. כמובן, בזכות כמות האגמים אדירה, 187,888 אגמים בפינלנד, גם תעשיית הדגה או הדייג של פינלנד חזקה, כמובן דייג של דגים מתוקים במים מתוקים ולא מים מלוחים. גם מים מלוחים יש לפינלנד בדרומה, יש קשר אל הים הבלטי, אבל בעיקר דגים ממים מתוקים. הרבה מאוד תעשיית מתכות ואלקטרוניקה בפינלנד, הייטק שמתפתח יותר ויותר ויותר בערים הגדולות, וגם בעצם בין שלוש הערים הגדולות יש כמו משולש בין הלסינקי, טורקו, העיר השנייה בגודלה, וטמפרה. בעצם אם אתם מציירים קו ביניהם יוצא בעצם משולש או פירמידה, וביניהן הוקמו ערים או עיירות של הייטק וגם של מסחר בינלאומי. בעצם פינלנד בתחילת שנות ה-2000, ב-15 שנים האחרונות, 20 שנים האחרונות, מתחילה להתעסק הרבה במסחר בינלאומי ובהייטק. אחת הערים או העיירות שבהם היה תעשיית הייטק או מפעל סלולרי מאוד מאוד משמעותי שכולנו זוכרים ומכירים, זו נוקיה. גם פה בתל אביב, היה אצלנו בארץ, ביד אליהו, היה היכל נוקיה, היום זה כבר חברה אחרת, אבל נוקיה הייתה גאוותה של פינלנד במשך שנים רבות. היום בעצם נוקיה כמעט לא קיימת, זה מפעל מאוד מאוד זניח שהמדינה לא מעוניינת לסגור אותו מטעמים של נוסטלגיה, אבל הוא כמעט, אפשר להגיד שהוא כמעט לא משפיע ולא פועל. פינלנד היא בעצם מה שאנחנו קוראים לו כלכלת שוק חופשי עם תמיכה ממשלתית מסוימת, כמו מדינות הסקנדינביות, בעצם מדיניות רווחה, ככה שאדם אולי לא יהיה מאוד מאוד עשיר, אבל הוא אף פעם לא יהיה מספיק עני כדי לרעוב. אנחנו בכלכלה קוראים לזה רשת ביטחון סוציאלי, כלומר, האנשים לא ייפלו לפת לחם, לא לתת תזונה, לא לפת לחם, ולא ירעבו, וגם אין סיבה, זה קצת אירוני להגיד, אבל אין סיבה לגור בחוץ, אין סיבה לגור מחוץ לבית, מחוץ למחסה, כיוון שבעצם כל אדם זכאי לקורת גג ויכול לגור בקורת גג, כלומר הם לא נותנים לאנשים להיות מתחת לקו העוני. אין כזה דבר בפינלנד. למרות שפינלנד חוותה מיתון כלכלי די גדול במשך שנתיים, מ-2012 עד 2014, וגם כמובן ב-2008 המיתון הכלכלי הגדול של שהיה ברוב מדינות העולם, והיום פינלנד בעצם במצב כלכלי יציב וטוב, אפילו טוב מאוד לעומת מה שהיה בעבר וגם לעומת מדינות אירופאיות אחרות. דבר מאוד 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 מיוחד שלוקד את העין מיד שנוחתים בפינלנד, מיד שמגיעים, זו השפה. היא מאוד קשה לנו הישראלים, או בכלל לאדם שבא עם שפה שאינה פינית, ללמוד את השפה הזאת. שפה מאוד 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 מיוחדת, משפחת השפות הפינו-אוגריות. מי ששמע את השפה האסטונית היה אולי בטלין, ביקר בטלין, שמע שפה שמאוד מאוד דומה לפינית, השפה האסטונית, והיא מאוד דומה להונגרית. הרבה מאוד יהודים עלו מהונגריה לארץ, ואם אתם שומעים הונגרית ושומעים פינית שמיעה הראשונה, שהצליל הראשון, זה יישמע לכם אותו דבר, אבל בהמשך אתם תשמעו שהפינית היא יותר קרובה בצליל, נקרא לזה, לשפות הסקנדינביות יותר, שפה יותר עם תבליט לשוני חזק יותר, וזו שפה מאוד 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 מעניינת וייחודית, ואני אישית מאוד כחובב שפות, מאוד מאוד נקשרתי אליה, אבל כמובן ללמוד יותר מכמה מילים זה באמת 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 קשה וייחודי.
Herkullisen näköisiä soittimia, että sormet syyhyääpi, mutta sen takia, miksi nämä soittimet ovat?
דבר מאוד מעניין שצריך לומר פה זה שבפינלנד מדברים 5% מהאוכלוסייה בערך מדברים שוודית, ושוודית בזכות 700 שנות קשר ישיר בין שוודיה לפינלנד, השוודים בעצם שלטו בפינלנד במשך כ-700 שנה, השפה השוודית היא עדיין שפה, גם היום, שפה מאוד חשובה בפינלנד. יש כאמור כ-5% תושבים פינים גרים שם, זאת אומרת דוברי שוודית גרים בפינלנד, בעיקר בדרום מערב המדינה, ובעצם כל תלמיד בפינלנד לומד לימודי חובה שוודית, אם זו לא שפת האם שלו, ובעצם שוודית היא שפה רשמית בפינלנד. שפות הרשמיות בפינלנד זה פינית ושוודית, ואפילו בעצם כל עיר בפינלנד יש לה את השם בשלטים שאתם נוסעים, בכבישים אתם רואים את השם בפינית וגם בשם בשוודית. נגיד אלסינקי, עיר הבירה של פינלנד, היא אלסינקפורס. טורקו, העיר השנייה שציינתי קודם, העיר השנייה בגודלה היא אובו בשוודית, טמפרה נקראת בשוודית טמרפורס, וכו' וכו' וכו'. לכל עיר יש את השם שלה, ויש חשיבות גדולה מאוד, כמו שציינתי, לאוכלוסייה השוודית. זה בעצם מיעוט אתני לשוני ייחודי מאוד בעולם, שבעצם נהנה מה תנאים הטובים ביותר שיכולים להיות כמעט בעולם למיעוט אתני לשוני. השפה השוודית היא מאוד מאוד שגורה שם בפינלנד, וגם כשאתם נוסעים לצפון הרחוק אנשים מדברים שוודית, מבינים שוודית כמעט כולם, גם כי הם למדו את השפה בבית ספר, וגם כיוון שיכול להיות שזו שפת האם שלהם. שני אנשים מאוד מפורסמים בפינלנד, שהם שוודים במקור, או השפה היא השפה השוודית, הגנרל מנרהיים המפורסם, הגיבור המלחמת העולם הראשונה, ומיד לאחר מלחמת העולם השנייה הוא גם היה נשיא פינלנד, אדם מאוד 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 חשוב. אדם שני, או סופרת מאוד מפורסמת, שהיא כתבה בשפה, היא פינית, אבל היא כתבה בשפה השוודית, היא טובה ינסן, שכתבה את עמק המומינים, המשפחה המצוירת, היפה הזו, המעניינת הזאת, היא גם הייתה ציירת וגם סופרת מאוד מפורסמת בפינלנד, אחת המפורסמות ביותר. דבר נוסף בפינלנד, סאונות. ציינו קודם מה סוד המדינה הזאת, למה הם אנשים כל כך נינוחים, מה סוד הנינוחות שלהם מעבר לטבע והנופים? סאונות, ניקוי בעצם, ניקוי מלא, טיפול 10,000 לגוף ולנפש. בעצם הסיבה לסאונות זה בעצם ניקוי הנקבוביות האור כדי לחדש אותם, כאשר הפינים גורסים שאם אתם מנקים את האור אתם בעצם מחדשים את הגוף על ידי ניקוי הנקבוביות, מה שגורם להרפייה, למנוחה, לנינוחות, וגם כמובן לריפוי של השרירים, ממש ממש ריפוי מלא, ולכן זה דבר שבאמת באמת מיוחד בפינלנד. עד אמצע שנות ה-90, שימו לב, בפינלנד היו יותר סאונות מכלי רכב. וסאונות בעצם הם משלושה סוגים שונים, סאונה יבשה, סאונה רטובה, וסאונת אשן, סמוק סאונה, שהיא הכי אהובה עליי, כיוון שהיא נערכת בכפרים, וכשאני מגיע לסמוק סאונה, אני יודע שאני הולך ליהנות מאוד, אני הולך, זה מעין טקס כזה, אתם בעצם מגיעים לבקטת עץ, בדרך כלל לגדות אגם, כמעט תמיד, אתם בעצם בבקטה שהיא ללא ערובה ומבעירים את האשן, והאשן, הקירות סופגים את האשן, ולכן זה נקרא סמוק סאונה ללא ערובה, דבר מאוד מאוד כיפי. ובחורף מהסמוק סאונה עושים חור בקרח וקופצים פנימה, אתם פתאום מ 60 מעלות מעל האפס, אתם קופצים ל-10 מעלות מתחת לאפס, כן? שינוי דרמטי של 70 מעלות בשנייה אחת, יש כאלה שיגידו שהלב לא כל כך יכול לעמוד בזה, וזה יכול לגרום להתקפת לב או לסיבוכים כאלה ואחרים, יש כאלה שאומרים ואלה הפינים והרוסים, שטוענים שהדבר הזה הוא בריא מאוד, ויוצר בעצם איזשהו הלם מסוים בהי, אבל הוא טוב מאוד לבריאות, והוא עושה בעצם כמו חוץ גופית מאוד מאוד מיוחדת וייחודית. אז בפינלנד הולכים, דבר ברור בקיץ שעושים זה לשוט באגם עם המגפיים הגבוהות האלה שמגיעות עד הברכיים, לדוג דגים. האגמים בדרך כלל בקיץ הם מאוד ביצתיים, אין הרבה מאוד מים, אבל הם נמוכים גם האגמים, ואז מגיעים אל הסמוק סאונה, אל הסאונת האשן, ושם בעצם מעבירים את האשן ונינוחים, וזה דבר מאוד מאוד כיף. יש דבר נוסף שהם עושים, יש את מה שנקרא וסטה בפינית. וסטה זה בעצם קבוצת עלי עץ לבנה, שהם בעצם מצליפים על הגוף שלהם, על הידיים בדרך כלל, או על הרגליים בדרך כלל על הידיים, וזה מזרים את הגוף, את האדם בגוף, וזה בעצם עושה כמו ריסטארט נוסף, בעצם התחול נוסף לגוף, וזה גם דבר מאוד מאוד מומלץ. אגב, סאונה בפינלנד היא בעירום מלא, גברים, נשים, יחדיו, הם לא, אין בכלל שאלה פה, אתם רואים אפילו באגמים, ללא קשר לסאונה, אתם רואים באגמים, משפחות שלמות שנכנסות לאגמים בעירום מלא, ללא שום בעיה, הם לא רואים את העירום כמשהו סקסי או כמשהו רע או כמשהו עם מקור לבושה, אלא בעצם זה חלק מהחיים, חלק מהטבע, ואולי גם חלק מהסוד שלהם על החיים הנינוחים. שכרות זה דבר שהוא בעייתי מאוד מאוד בסקנדינביה, גם בפינלנד. בטיול הראשון שלי בפינלנד הגעתי לעיירה קטנה, וזה היה מוצאי שבת, סוף שבוע שם בפינלנד, ואנשים הסתחררו עם הבקבוק ונפלו בעשרותיהם על הרצפה, וזה לא נעים לראות 20-30 אנשים בעצם שוכבים על הרצפה, אסור לך לגעת בהם, המשטרה צריכה לבוא ולקחת אותם, אבל זה לא נעים לראות אנשים שוכבים ושיקורים. מה שקורה זה שבסקנדינביה, גם בפינלנד, מחיר האלכוהול מאוד 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 יקר, ולכן המקומים יכולים להרשות לעצמם לשתות רק בסוף שבוע, ואז הם שותים פעם בשבוע והם לא רגילים לאלכוהול, והם פשוט נוחתים בעשרותיהם על הרצפה, וזה מאוד לא נעים. אני חששתי שקרה משהו, אתם יודעים, אדם שבא מישראל רואה הרבה אנשים ששוכבים על הרצפה ללא, כמעט לא, ללא ניע, וחששתי שקרה משהו, אבל אמרו לי אל תיגע בהם, המשטרה תבוא ותיקח אותם ותעשה להם אמבטיה של מים קרים, ואופס, חזרה למחרת בבוקר הביתה, הכל בסדר. אגב אלכוהול, הוודקה המפורסמת ביותר של פינלנד נקראת פינלנדיה, וישראל היא הצרכנית מספר אחת בעולם. האם ידעתם זאת? זו בעצם וודקה מאוד מאוד חזקה ומאוד ידועה, והרבה פעמים בטיולים ללפלנד זה מה שבעצם הישראלים חוזרים עם בקבוקי פינלנדיה, וישראל היא הצרכנית הראשונה. שמי אורי הראל, זו הייתה סקירה על הדברים המיוחדים בפינלנד ועל החיים הנינוחים, דגש על החיים הנינוחים והמיוחדים לצד הטבע הפראי. מקווה שהבנתם את סוד הקסם של פינלנד, הייחוד של פינלנד, ולמה אני כל כך כל כך אוהב לטייל שם ולבקר שם בכל פעם. אני מקווה שנהנתם. אני אסיים בהולקן קלקן, שזה לחיים, צ'ירס בפינית, וגם בקיטוש, שזה תודה רבה. להתראות בהרצאה הבאה. העולם הגדול עם אורי הראל. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל normag75@bezekinc.net normag normag75@bezekinc.net. להתראות.